אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, מי יגור
באוהליך. בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
מזמור כף ג', מזמור לדוד, אדוני רואי לא אחסר, בינות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני, נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת ושמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. שלום וברכה. ישוע המשיח לא התאים למסגרת של הפרושים, אשר העריכו את המימד הפנימי של התורה, אך לא ידעו להבדיל בינו לבין החיצוני. ברוב צדקנותם, נטו לשכוח את מידת הרחמים, וכנגד קשיחות מחשבתית ורעיונית זו, יוצא ישוע ברבים מדרשותיו ומשליו. ישוע מדגיש את אהבת האלוהים, ומזהיר מפני צדקנות המחמיצה את פני הנוכח גילויי חסד אלוהיים. יש לנצל את החיים האלה כדי לזכות בחיי העולם הבא, ופירושו של דבר ראייה לטווח רחוק שאינה רואה בכבוד, בממון, או בצדקה למראית עין את העיקר. צריך להתאמץ, להקריב ולהיות מוכנים לוותר על הדברים האלה כדי לשרת בהם את האחרים. גישה זו היא שתקיים את האדם בחיים. מי שיענה ברכות העולם הזה בלי להקדיש מחשבה לעתיד ולעולם הבא, יגלה את עבדתו כשכבר יהיה מאוחר מכדי לשנות דבר. פרק ט"ז שבבשורה על פי לוקס מסתיים במשל על האיש העשיר ואל עזר. בפרקים האחרונים מתרכז לוקס בדברי תורה של ישוע, ואינו מציין אפילו מאורע אחד. במשלים האחרונים ישוע התרכז בנושא של היחס הנכון כלפי הכסף והרכוש, והביא דוגמאות שליליות של אהבת הממון, בצע הכסף והעורמה בעסקים. המשל על האיש העשיר ואל עזר מסכם את סדרת המשלים בנושא של יחס לכסף ולרכוש, ונראה שיש בו ביקורת ישירה על הפרושים שחיפשו את הכבוד והאושר, ובאותה עת הזניחו את גילויי החסד כלפי העניים. המשל הוא סיפור שמטרתו להעביר לנו אמת רוחנית. הסיפור שמתואר במשל אינו חייב להיות אמיתי, אבל אני מאמין שלסיפור על האיש העשיר יש יסודות מוצקים במציאות, כמו למשלים אחרים של ישוע. עצם הזכרת שמו של האיש העני רומזת לכך שהסיפור היה מוכר לשומעיו. זהו משל בעל מסר ברור ונוגע ללב. קהל השומעים יכול להזדהות בקלות עם הדמויות המתוארות בסיפור, וכך הוא נחרט בזיכרון השומעים ועבר מאב לבנו. במשל זה מגלה ישוע טפח מהמתרחש מאחורי הפרגוד שמפריד בין החיים בעולם הזה לחיי העולם הבא. אנו איננו יכולים לראות מעבר לפרגוד. אולם ישוע עושה את המעבר בטבעיות וללא קושי. רק 4 אנשים דיברו בסמכות על החיים שמעבר למוות. ישוע המשיח, אלעזר שקם לתחייה, יוחנן השליח שראה את חזון ההתגלות, ושאול שעלה אל הרקיע השלישי. היו היה איש עשיר שנהג ללבוש ארגמן ושש, ויום יום התענג במותרות. ישוע מתאר איש עשיר ככורח. צבע הארגמן שבו היו צבועים בגדיו היה יקר ביותר, משום שהופק מחלזונות ימיים נדירים. האיש העשיר שחי בחבילה מהודרת לא היה צריך לדאוג למחייתו, והוציא את כל הונו על תענוגות החיים. הוא מייצג את העשירון העליון, אנשי החברה הגבוהה, שכספם זורם כנהר, והם דואגים בעיקר לחיי המותרות שלהם, ושל החוג שסובב אותם. הוא חי כאילו אין אלוהים, שביום מן הימים יצטרך לתת דין וחשבון לפניו. ליד שער ביתו, הושכב איש עני אחד, אלעזר שמו, שהיה מלא פצעים, והשתוקק לסבוע מן הפירורים, הנופלים מעל שולחן הישיר, והנה באו הכלבים ולקיקו את פצעיו. מול פתח ביתו של העשיר, היה מוטל מי שהיה היפוכו הגמור בסולם החברתי. האדם שייצג את התחתית של הסולם החברתי, בעוני ובמצבו הבריאותי הרעוע. בניגוד לאיש העשיר, שהכתוב משאיר אותו באלמוניותו, מציין לוקס בפירוש את שמו של האיש העני. שהוא הדמות היחידה בכל משלב של ישוע שמתוארת בשמה. השם אלעזר מורה אולי על תשומת הלב המיוחדת שקיבל אותו האיש מהאל. אלעזר היה חולה, אני וחלש מכדי לבקש נדבות, וכל תקוותו הייתה לזכות לאכול מהשאריות שנותרו משולחנו של האיש העשיר, שהיו מיועדות לכלבים ולבעלי החיים האחרים. ייתכן ואיזו שפחה רחמנייה הייתה אוספת בחשאי משאריות המזון שנזרקו לפח הזבל בביתו של העשיר, ומעבירה אותם באסתר לאלעזר ששכב בחוסר כל על הכביש שמוביל לביתו של העשיר. ישוע מצייר תמונה של אדם בשפל המדרגה, במצב של אפיסת כוחות, כפסע בין החיים ובין המוות. רק הכלבים שמו לב למסכן, ובכך מדגיש ישוע את רשעותם של העשירים שנכנסו ויצאו מביתו של האיש העשיר ולא הסתכלו אפילו על הקבצן שהתגולל לצידי הדרך. היו אנשים שעברו ליד אלעזר שחשו רחמים כלפיו, אבל הנהנו בראשם לעוד שהמקרה שלו אבוד ואין אפשרות להצילו. האיש העשיר לעומתו היה אדם מכובד, ושמו הלך לפניו כנדבן שתורם לחיי הקהילה. אנשים העריכו והאדירו את שמו, אולם כל מה שראו האנשים היה המראה החיצוני של העשיר המטופח מצד אחד, והעני האומלל מצד שני. העני מת, והמלאכים נשאוהו אל חיק אברהם, וגם העשיר מת ונקבר. יום אחד יצאה השפחה בסתר כדי להביא לאלעזר את ארוחתו היומית הדלה, הוא מצא אותו מוטל מת במקומו. איש לא טרח לטפל בקבורתו. היא השליחה את שאריות המזון שהביאה עמה אל גל האשפה, ויש להניח כי גם גביעתו של אלעזר הושלחה לבור שבו נקברו העניים. אבל מיד עם באו לעולם האמת, הוא התקבל שם על ידי מלאכים שנשאו את נשמתו בכבוד ובהדר לחיקו של אברהם, ביטוי שמרמז על ברכה, נחמה וחסד, מאת האלוהים במלכות השמיים. באותו יום מת גם האיש העשיר, אולי מהתקף לב כתוצאה מעודף שומן. כל שואי העיר וגדוליה נאספו כדי לחלוק לו את הכבוד האחרון. דברי הספד נרגשים נישאו לפני ארון הקבורה המפואר, כשרב העיר מלווה אותו בדברי ההספד הישר לגן העדן. אולם למרבה הצער, טעה כבוד הרב בדבריו, משום שנשמתו של העשיר הופנתה לכיוון ההפוך, והגיע לשאול תחתיות. בשאול, כשהיה בייסורים, נשא את עיניו וראה את אברהם מרחוק ואת אלעזר בחיקו. ישוע מעביר אותנו דרך שערי המוות אל השאול, מקום מושבם של המתים שממתינים ליום אדוני הגדול והנורא. איש לא חזר ממקומות אלה כדי לתאר את מה שקורה שם. והסיפור שלפנינו, יחד עם קטעים נוספים בתנ"ך ובברית החדשה, שופכים אך מעט אור על השאול. השאול, או במקור היווני, הדס, הוא המקום שבו ממתינים המתים לתקומתם ביום הדין. זהו איננו הגיהנום, מקום מושבם הקבוע של המתים שלא נושאו מחטאיהם. אבל גם בשאול יש סבל ועינויים בדרגות שונות. הגיהנום עדיין מחכה לנשמות החוטאים שביום אדוני הגדול והנורא ייגזר דינן למוות הנצחי. בינתיים ממתינים כל המתים, צדיקים ורשעים יחד, במדורים שונים בשאול. הרשעים מתענים במקום שלפי המסורת מכונה מעצבה, פורגטוריום בלעז, ואילו הצדיקים יושבים בחיקו של אברהם אבינו ונהנים מזיו השכינה. וכך התהפך גורלם של שני הדמויות האלה. העשיר מצא את עצמו מאורטל מכל נכסיו, ובחיבוטי הקבר סבל מייסורי צמא קשים. ואז, כשהיה בייסורים, נשא את עיניו וראה את אברהם מרחוק ואת אלעזר בחיקו. קרא ואמר, אבי אברהם, רחם עליי ושלחנה את אלעזר, שיתבול את קצה אצבעו במים, יקרר את לשוני, כי סובל אני ביקוד הזה. יש כאן תיאור של אדם שסובל סבל פיזי עמוק, שמקורו בחום גבוה, שגורם לצמא והרגשת אילפון. המוות הוא היפרדות וניתוק מן החיים, אבל זוהי אינה כליה מוחלטת. האדם הראשון, ביום שבו אכל מפרי את הדעת, מת. פיזית הוא המשיך להתקיים עוד 900 שנה, אולם ביום שבו אכל מהפרי האסור, הוא נפרד מהאל. אדם מופרד מהאל בגלל החטא, והוא מת מבחינות מסוימות, גם כשהוא חי. ישוע אמר בהקשר זה בבשורה על פי יוחנן, אני התחייה והחיים, המאמין בי יחיה גם אם ימות, וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם. מצד אחד יש מוות בחיים האלה, ומצד שני יש חיי עולם שאינם נכנעים למוות הגופני. ישנם מקומות מסוימים בעיר הגדולה שבהם אפשר לראות הרבה מתים מהלכים. המועדונים שבהם ממלאים הצעירים את ראשיהם בכימיקלים ובמשקאות שונים, מרעישים את האולמות במוזיקת רוק וקופצים בניסיון להחיות את המוות שבתוכם. כל המתים שביום אדוני יצטרכו לעמוד למשפט, הם המתים שימצאו חייבים, ואז יצטרכו למות את המוות השני, מוות רוחני, שמשמעו היפרדות מוחלטת מהקדוש ברוך הוא. העשיר שמת מצא את עצמו במקום שבו מחכים הרשעים למשפט האלוהים ולמוות השני שממנו יגיעו לגיהנום. כשהיה בייסורים, נשא את עיניו וראה את אברהם מרחוק ואת אלעזר בחיקו. קרא ואמר, אבי אברהם רחם עליי, ושלחנה את אלעזר שיתבול את קצה אצבעו במים, יקרר את לשוני, כי סובל אני ביקוד הזה. האיש העשיר אחרי מותו, כמו בחייו, היה רגיל לכך שבני האדם ישרתו, יסורו לפקודתו וידאגו לנוחיותו. הוא מביט באלעזר, שאותו זיהה אולי כעני ששכב בצדי הדרך שהובילה לביתו, וחושב שהוא נועד לשרתו ולעשות את רצונו. הוא מתחנן בפני אברהם שישלח אליו את אלעזר, כדי שירגיע את צמאונו. השיב לו אברהם, בני, זכור שאתה קיבלת את טובך בחייך, ואלעזר קיבל את הרעות. עכשיו הוא מנוחם כאן ואתה סובל. נוסף על כל זה, תהום גדולה נקבעה בינינו לביניכם, כדי שהחפצים בכך לא יוכלו לעבור מפה עליכם, וכדי שלא יעברו משם אלינו. אברהם מעמיד את העשיר על מקומו, ומגלה לו שאת מצבו אי אפשר לשנות. אתה את טובך קיבלת בחייך, ואתה לא נותר לך אלא לתת את הדין על חטאיך. חטאיו של אלעזר נצרפו כולם בקור העוני של חייו, ונשמתו יצאה זכה ומתוהרת לחיי הנצח. תהום עמוקה מפרידה בין עולמו של אלעזר לעולמך. גורלך נחתם. אין אפשרות לשנות את המצב מהרגע שהגעת לעינויי השאול. אמר האיש, אם כן, אבי, אני מבקש ממך לשלוח אותו אל בית אבי, כי חמישה אחים לי, שיזהיר אותם, פן יבואו גם הם אל מקום האיסורים הזה. השיב לו אברהם, יש להם משה והנביאים, שישמעו בקולם. אמר האיש, לא, אבי אברהם, אם אלך אליהם אחד מן המתים, יחזרו בתשובה. אמר לו אברהם, אם אינם שומעים אל משה ואל הנביאים, לא ישתכנעו גם אם יקום אחד מן המתים. ישוע מסיים את המשל בהתפכחות של העשיר הרשע. כשכבר היה מאוחר מדי כדי להציל את עצמו, הוא מבקש מאברהם שינסה להציל את בני משפחתו, ההוללים, בעזרתו של אלעזר. מניסיונו האישי יודע האיש העשיר שבני משפחתו אינם לוקחים ברצינות את דברי התורה והנביאים, ומנסה לשכנע את אברהם שישלח את אלעזר, שיזהיר אותם מפני מר גורלם של הרשעים. אברהם משיב לו שאם הם לא שומעים לאמת שנמסרה להם בדבר אדוני, גם אדם שקם מן המתים לא יוכל לשנות את דרכם הרעה. ישוע רומז בכך לתקומתו שלא יהיה בדי כדי לרקח את קושי ליבם של הפרושים שאינם מקשיבים לאמת. משל זה חוזר ומדגיש את האמת, והיא שהעושר החומרי של האדם אינו משנה דבר לאחר המוות. עושר ללא חמלה על העניים הוא רשעות. מי שלא פותח את ליבו לאמת שמוצגת בכתובים, גורלו נחרץ לשבת. פרק י' ז' פותח באזהרה מפני הדחת אנשים לחטוא, בעיקר את התמימים וחסרי הניסיון. בדברו אל תלמידיו אמר, אי אפשר שלא יבואו המכשולים. המכשולים עליהם מדבר ישוע הם הדברים שגורמים לאנשים לחטוא, הפיתוי ליפול במלכודת של החטא. פיתויים שונים עומדים בפני אנשים, להגדיל את רכושם, לקדם את מעמדם החברתי, להיות בעלי כוח והשפעה, לפתות את בני המין השני למערכת יחסים אסורה, ועוד כהנה וכהנה. יעקב אחי ישוע ציין שהמניע האמיתי לחטוא הוא פנימי. מי שמתנסה, אל יאמר, אלוהים מנסה אותי, שכן אלוהים לא ינוסה ברע ואין הוא מנסה איש, אלא שכל איש מתנסה כאשר הוא נמשך ומתפתה בתאוותו שלו. אחרי כן, תהרי התאווה ותילד חטא, והחטא, כשישלם, יוליד מוות. יצר הרע הוא זה שגורם לאדם לחטוא, כשהפיתוי עצמו בא מבחוץ. לעתים יכול לבוא הפיתוי בהצעה או עידוד של אדם מסוים. אבל אוי לאיש אשר דרכו יבואו, מוטב לו שתתעלה אבן רחיים על צווארו ויושלח לתוך הים, מאשר יכשיל אחד מהקטנים האלה. העולם מציב מכשולים בדרכו של המאמין, והם חלק בלתי נמנע בדרכנו האמונית. העולם אינו יכול להתקיים ללא החטא, שהוא חלק אינטגרלי ממנו. אבל אין זה רצון האלוהים שמישהו יציב מכשול בפני חברו. להפך, רצונו הוא שנדריך את השכן, האח והילד איך לא ליפול בחטא. כאשר ההזדמנות תקרית בדרכנו להשפיע ולכוון את דרכו של השכן, לא נוכל לברוח מאחריות ולהתעלם ממנה אם חלילה נשפיע על החלש לסטות מדרך הישר. אינני מקנה בגורלם של האנשים שמנצלים את תמימותם וחוסר ניסיונם של הילדים כדי לפתותם לדבר עבירה. אלה המוכרים סמים משקרים לנערים צעירים או אלה המדיחים לקיום יחסי מין בגיל צעיר. הישמרו לכם, אם יחטא אחיך, הוכח אותו, ואם יתחרט, סלח לו. זהו משפט בעל משמעות עמוקה ביותר. אם אחלה אמונה חוטא, עלינו לא להוכיח אותו על חטאו, ולא לחסות את החטא או להתעלם ממנו. תן לו להבין שחטאו פגע בך או במישהו אחר. העיקר הוא להעלות את העניין בפניו. ההוכחה נועדה כדי להביאו להכרה בחטא, כדי שלא יחזור עליו, ולא כדי לספק את כבודנו. בבשורה על פי מתי, מציג ישוע את הדברים בצורה שונה במקצת. אם יחטא לך, אחיך, לך והוכח אותו בינך ובינו לבד. אם ישמע לך, קנית לך את אחיך. זוהי מצווה להוכיח אח על חטאו. לפני שאפשר יהיה לסלוח לו, הוא צריך לדעת שהוא חטא. הוא צריך להודות בחטאו ולהתחרט עליו. אי אפשר לסלוח לאדם מיד לאחר מעשה, ללא חרטה כנה מצידו. כך נדלג יחד איתו מעל תהליך שהיה חייב לעבור לפני שאפשר יהיה להמשיך הלאה. אבל כאשר אחינו לאמונה מתחרט, עלינו להיות מוכנים לסלוח לו. הסליחה פירושה לתת לו להבין שהוא יכול להמשיך את חייו ללא חוב מוסרי כלפי האדם שבו הוא פגע. כל מה שהיה לנו נגדו עלינו לשכוח, אם אפשר, או לשים בצד ולהמשיך הלאה. אל תנהג בו מנהג אנשי העולם הזה, הנוקמים והנותרים והמסרבים למחול. בניגוד ליצר הנקמה, שמורה לנו לשפוך את זעמנו על מי שחטא נגדנו, ישוע מורה לנו להתייחס בסלחנות כלפי אח לאמונה. אל תסנא אותו בלבבך, משום שבכך אתה מזיק קודם כל לבריאותך, שלך. הער לאחיך על חטאו באהבה, בתקווה שיתחרט וישוב מדרכו הרעה, בבחינת הוכח תוכיח את עמיתך. אם הוא יחזור בסופו של דבר בתשובה וישנה את דרכיו, הרווחת לך אח וחבר. המקור לגישה הזו מצוי בציווי שבספר ויקרא, בפרק י' ופסוק ט"ז. לא תשנא את אחיך בלבביך. הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. אין טעם לדרוש מהאח הפוגע לבקש סליחה מהאדם שבו פגע, רק בגלל שהוא מצווה על כך לפי התורה. משום שאם הוא לא עשה את זה בכוונה, סימן שהוא מצדיק את מעשהו, ואינו חושב שפגע באחיו. אבל אם תאמר, הוא אינו כנה בחרטה שלו. הנה הוא חוזר על אותו מעשה פעם אחר פעם. וגם אם שבע פעמים ביום יחטא לך, ושבע פעמים יפנה לך לאמור, אני מתחרט, סלח לו. בקטע דומה, מתי מתעד את מה שנקרא כמו כעסו של קיפה, על אחד מחבריו השליחים. קיפה ניגש ושאל אותו, אדוני, כמה פעמים יחטא לי אחי ואסלח לו? האם עד שבע פעמים? השיב לו ישוע, אינני אומר לך עד שבע פעמים, אלא עד 77. קיפה מנסה לקבוע מצוות הלכה מדברו של ישוע על הסליחה. הנה, בפעם השמינית אני כבר לא חייב לסלוח לו. אחכה בסבלנות, ואז אשפוך את כעסי עליו. אבל ישוע לא התכוון להתייחס למספר 7 כעל מצווה הלכתית, אלא כעל מספר המציין שלמות ותכלית. לא 7 פעמים, אלא 7 כפול 7 כפול 10. כל עוד אדם מראה נכונות לחזרה בתשובה, עלינו לסלוח לו, אפילו אם חזר על חטאו. כמובן שבסופו של דבר, תיאלץ לערב את זקני הקהילה בעניין. אולם אסור לנעול את שערי הרחמים בפני אדם שנוהג בטיפשות וחוזר על חטא מסוים פעמים רבות. לסליחה כמו לאהבה אין גבולות. ללא היכולת לסלוח אין אפשרות לתקן את החוטא ולאחד את השורות. תוכחה ואהבה הולכים יד ביד לכל אורך המקרא, והמסורת המקראית לא רואה אותם כשני הפכים. בדוגמה הקלאסית שהבאתי מספר ויקרא, לאחר התוכחה באה מיד המצווה לאהוב, בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רחיל בעמך, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. אמרו השליחים לאדון, אוסף לנו אמונה, השיב האדון, לו הייתה לכם אמונה כגרגיר החרדל, ואמרתם אל השקמה הזאת, האקרי והנטעי בים, היא הייתה נשמעת לכם. למשמע דבריו של ישוע, הם חשבו שאין להם די אמונה כדי לנהוג בסלחנות כלפי מי שחטא להם. הטבע האנושי שואף להשיב לפוגע מידה תחת מידה, במקרה הטוב ביותר, ובמקרה הגרוע ביותר, פי שבעה או פי 77, כפי שקראנו בשירתו המתרברבת של למך בן קין באוזני נשותיו. שמען קולי נשי למך, האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין ולמך 77. כדי לסלוח לאדם על חטאו ולא לנקום ולנטור, דרושה מידה של אמונה. השליחים ביקשו מישוע שאוסיף להם אמונה, וישוע מעמיד אותם על טעותם. אין מדובר בכמות. אמונה אינה דבר שנמדד בכמות, אלא באיכות. ישוע אמר להם שאם אמונתם תהיה שלמה ונכונה, די יהיה בכמות מזערית ממנה, כגודלו של גרגר חרדל, שהוא הקטן שבזרעים, כדי להעתיק עצים ממקומם. זוהי דוגמה להפרזה שבה משווה ישוע בין מה שהוא זעיר למה שהוא גדול ועצום, כדי להמחיש בפני התלמידים את כוחה של האמונה. הם טוענים שאין להם אמונה חזקה מספיק כדי לסלוח כל כך הרבה פעמים, והוא אומר שיש להם את האמונה המספקת כדי לסלוח. תודה לכם על האזנתכם, ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.